Hey. מפסוק ה' ואילך נכנסים לחלק של, הייתי אומר, התורני של הספר. עד עכשיו דיברנו על החלק הפוליטי, ארץ ישראלי. מכאן ואילך החלק התורני. בפירוש הדבר, מכאן ואילך משה רבנו מתחיל לדבר על מצוות. אבל המצוות מופיעות בחלק הזה של התורה בהקשר שונה ממה שהופיעו המצוות בחלקים הקודמים של התורה. הבה נראה מיד במה מדובר. ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. אז בואו נתבונן היטב במה שנאמר בפסוק הזה. נאמר שמשה לימד אותנו חוקים ומשפטים כאשר ציווה אותו השם אלוהיו, אבל בשביל מה הוא לימד אותנו את החוקים ואת המשפטים האלה? לעשות כן בקרב הארץ. דברים ד' פסוק ה'. טוב. זאת אומרת שהמטרה של המצוות, כלומר, סייר, לא המטרה, המצוות צריכות להיעשות בארץ ישראל. מה זה אומר? מה משתמע מזה? שבחוץ לארץ לא צריך לעשות אותה. יפה. האמת היא זה מה שכתוב. היה איזה יהודי אחד מקולקל שאמר גם כן את זה, ברוך ספינוזה. הוא אמר שכל מי שקורא באופן אובייקטיבי את תורת משה, מבין שמאחר והמצוות הם החוקה המדינית של המדינה היהודית, של עם ישראל, ולמובן שמחוץ למסגרת הזאת אין מקום לקיום המצוות האלה. טוב, האמת היא שזה לא היה אכפת לו, כי הוא ממילא לא התכוון לקיים מצוות בין בארץ ובחוץ לארץ. אבל מעניין שבתור צופה מן הצד, זה הרושם שעולה לו. תגידו לי, מה לי ולאפיקורוס? אבל גם חז"ל אומרים את זה. חז"ל שואלים, מפני מה מקיימים מצוות גם בחוץ לארץ? כדי לא לשכוח אותן. סימן שחז"ל הבינו שהמצוות אינן דתיות כי הן לאומיות. כן. אגב, רק שנייה. גם הרמב"ן בפירושו לפסוק הזה אומר את זה. כלומר, זה לא רק אני אומר, הנה אתם רואים, אני עכשיו מכוסה, יש לי חיפוי רבני. החיפוי הרבני אומר שהמצוות ניתנו לארץ ישראל בלבד. כך אומר הרמב"ן על הפסוק הזה. כן, מה אתה אומר?
הרב, המצוות לא בארץ. שכן
הם צריכים
לעשות אותם
ושפה גם
לארץ. לא
יותר חוץ כאן בגלל שהמצוות... אני לא בדיוק מבין מה שאתה אומר. אתה אומר ככה, שאם יש מצוות שכן קיימנו בחוץ לארץ, אז כבר אנחנו פטורים ולא צריך לעשות אותם פה?
לא.
אלא מה?
אם המצוות שכן עשינו בחוץ לארץ,
נו.
כשהגענו לארץ, הם מונים אותם מילה בכלל.
אולי תסביר מה שאתה אומר. אתה מבין שאם אתה אומר שני שליש משפט, אפילו שאמרת אותם מאוד יפה, את שני השלישים, אני יכול להבין את כוונתך עד שלא תאמר משפט שלם וברור. נושא נשוא ומושא, בין ישיר בין עקיף.
אם היינו עושים מצוות בחו"ל.
אם היינו, עשינו מצוות בחוץ לארץ. כן.
ועכשיו הגענו לארץ וכבר לא עושים את המצוות האלה.
ועכשיו לא עושים, זה לא בסדר. צריך לעשות מצוות קל וחומר בארץ. כן, מה השאלה עכשיו?
אם המצוות הנוספות שעשינו בארץ מחפות על אלה של חו"ל.
האם המצוות הנוספות שאנחנו עושים בארץ זה מחפה על אי קיומן של מצוות אחרות? תודה רבה. כלומר, אתה שואל בעצם שאלה כזאת. היום יש מצוות שאנחנו מקיימים בארץ, אבל ביטלנו חלק מהמצוות שקיימנו בחוץ לארץ. האם האחד מחפה על השני? בוא נהיה פשוטים. לא. בסדר?
טוב.
אז בואו נחזור לפסוק. ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי, לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. אם כן, אומר לנו משה, המצוות הם חלק מן החוקה המדינית של עם ישראל. ולכן הן מתקיימות בארץ ישראל דווקא. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אשר ישמעו את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. פשט המילים ברור, אלא שיש פה מספר, שתי שאלות לפחות שמתעוררות. האחת, אתם עושים את, את המצוות בארץ, ובארץ יש בני ישראל, אין גוי. לפחות ככה אמור להיות, אתם מחריטים את כל שבעה עממים. אז בארץ יש לכם רק יהודים. אז דווקא אז אתה אומר שזה חוכמה ובינה לעיני העמים? דווקא אז אתה מתחיל למלא תפקיד אוניברסלי? זה הפוך לגמרי מן ההיגיון. היינו רואים, אולי דווקא כשאנחנו עושים את המצוות בחוץ לארץ, דווקא אז זה חוכמה ובינה לעיני העמים. מובן את השאלה? תשובה, אתה לא יכול להשפיע על העמים כל זמן שאינך עצמך. כמו שלמשל אדם רווק, קשה לו להשפיע על החברה. או אדם שלא גמר ללמוד, קשה לו ללמד. אדם שלא אסף ממון, קשה לו לתת. אדם שלא חי, קשה לו לתת חיים, וכדומה. אז כמו כן גם, האומה צריכה קודם כל להיות בארצה, דווקא אז היא מתחילה למלא את יהודה אוניברסלי. דבר דומה מצאנו לגבי אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, יתהלך לפניי ויהיה תמים ותנה בריתי ביני וביניך. מה זה הברית? זה ברית המילה. ברית המילה משנה את אברהם לעומת כל העולם כולו מבחינה גופנית. עכשיו אברהם שונה מכולם. ודווקא אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אגב, נשנה לך את השם מאברהם לאברהם, כי אב המון גויים נתתיך. שוב, אנחנו רואים את אותו עיקרון. ברגע שאתה חוזר להיות עצמך, אז אתה מתחיל להיות משמעותי עבור הכל. אתה מתחיל להיות אוניברסלי. מובן? טוב. אז גם פה, פסוק ד', פסוק ה', סליחה, לימד אותנו, ראה לימדתי אתכם חוקים שאתם קשת ואני השם אלוהי, לעשות כן בקרב הארץ. ממילא, פסוק ו', ושמרתם ועשיתם, כי חוכמתם אתכם לעיני העמים. מובן? טוב. אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. פה עולה השאלה השנייה. הגויים ישמעו על המצוות. ואז מה הם יגידו? זה עם חכם ונבון. לא מובן בכלל. על המקום הדבר הזה דחוי. המצוות האלה הם לא מעידים על, הם לא מעידות על חוכמתנו. אם המצוות האלה היו מצוות שאנחנו המצאנו אותן, אז היה אומר שאנחנו חכמים גדולים. אבל המצוות האלה ניתנו לנו מבחוץ, מפי משה, מפי הגבורה. אז זה יכול להיות גם שעם טיפש יקבל את המצוות האלה. כלומר, במה המצוות האלה מעידות על זה שאנחנו חכמים? מה? הכוונה שאני ממושמע. זה שאני ממושמע, זה עוד לא אומר שאני חכם. זה אומר רק שאני מקבל את עול המצוות. כמו שהרבה יהודים דווקא, דתיים, אומרים, לא צריך לנסות להבין, צריך לקיים. אז אברבה, איפה החוכמה כאן? בסדר, אז המצוות חכמות, אבל לא העם. כן, בבקשה? אה? העם היחיד שמבין את רצון האלוה. ששומע את רצון האלוה. קיום המצוות מעיד על הבנה? למה זה מעיד? אם מישהו נותן לי הוראות, ואני מקיים את ההוראות, זה אומר שאני מבין, למשל, בוא נלך על דוגמה הרבה יותר פשוטה. פקודות שניתנות בצבא, במהלך מלחמה. אז יכול להיות שהמצביא הוא גאון, והוא יודע בדיוק איזה פקודות להוריד לכל גדוד, לכל מחלקה, ואז יוצא בסוף שניצחו במערכה, בלי אבדות והכל. אז אומרים על המצביא הוא גאון. האם זה אומר שהחיילים שמילאו את הפקודות היו גאונים? לא. הם דווקא לא הבינו למה אמרו להם ללכת מפה, לנסוע משם. לא הבינו. אתה אומר שאנחנו מקיים מצוות מתוך הערכת המצווה. זאת אומרת שיש לנו אינטואיציה בכל זאת שמה שהוא אומר זה נכון. הלוואי, לא תמיד זה ככה. לפעמים זה ככה. אני מבין, אבל השאלה, האם זה מה שאומרים הגויים האלה? כלומר, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה? לא אמרתי סובל, השאלה אם זה מועיד על חוכמה. נגיד לך, האדם המקיים מצוות, בוודאי שהוא מאמין, אני אפילו מוכן להגיד שהוא לא סובל, ושהוא בהחלט מקבל שזה דבר טוב. האם זה אומר שהוא מבין את החוכמה שיש בזה? אבל זה בדיוק מה שאומרים הגויים. הגויים יאמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. למה? כי הם שמרו את החוקים. זה אפילו לא כתוב שישמעו שאתם מקיימים. כן, כתוב שיקיימים. שמרתם ועשיתם. אני מבין. טוב, אנחנו שמענו את התזה. אנחנו נעבור למאזין הבא. בבקשה. יפה. אתה נתת את התשובה הנכונה. המפתח לתשובה זה בפסוק הבא. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כשם אלוהינו בכל קורנו אליו. תרגום. משה עונה על הקושיה. הוא אומר, למה הם ייחסו את החוכמה של המצוות עליכם? כי הם אינם מעלים בדעתן שהמצוות באות מהאלוה. כי הם לא חוו חוויה של התגלות. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. ולכן כשהם שומעים את המצוות הם יחסים את החוכמה עליכם ולא למי שנתן אותה. נתן אותה. בסדר? זה מה שהוא עונה. זה מה שהתכוונת? כן. שלום כבוד הרב, על הפסוק וב. מה ההבדל בין עם לגוי? תודה רבה. עם זאת קבוצה אנושית אורגנית, זה עם, לשון עם, להיות אחד עם השני. גוי זאת ישות פוליטית, מאוחדת, מלשון גבייה. גבייה דבר חי, לא כמו בעברית מודרנית, שגבייה זה דווקא גוף מת. בעברית קדומה, גבייה זה דווקא גוף חי, מאורגן. כן.
יש לנו פסוק שבהאזינו, עם נבל ולא חכם?
כן, לכן כשיש תוכחה כלפינו, על המקום, עם נבל ולא חכם. אגב, מעניין, מה זה עם נבל ולא חכם לפי האונקלוס? כן, עם נבל, כוונה שקיבל תורה, ולא חכם שלא החכים. זאת אומרת שהתזה הפנימית בתוך עם ישראל היא בדיוק הפוכה, שאנחנו עם טיפש. אבל התורה חכמה. כן, אבל הגויים חושבים הפוך, שהעם חכם, עובדה יש לו כזאת תורה. כן, זה גם, נכון, זה הרב קוק שם מרחיב את זה כך. טוב, עכשיו, יש פה שאלה נוספת שעולה מהפסוק. וזה, איך הם ישמעו את כל החוקים האלה? כתוב, ושמרתם ועשיתם כחוכמתם ומידתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה. אבל יש פה בעיה. מותר ללמד תורה לגוי? אני שואל, יש הרי הלכה שלא מלמדים תורה לגוי. מה? דרך בית המקדש, פה לא כתוב בית המקדש. דרך המלחמות, זה ישמעו את החוקים. התגיירו. התגיירו, אז זה קורא לו גויים. אני אגיד פשוט מאוד. מה שאסור ללמד תורה לגוי, זה תורה שבעל פה. אבל התורה שבכתב, אדרבה, בשביל זה זה קיים. ואין ספרייה בעולם שבה אין תנ"ך, בכל השפות שבעולם. יש אפילו מקום בתל אביב, נקרא בית התנ"ך. איפה שהיה פעם מוזיאון ישראל, איפה שהכריזו על המדינה. אז שמה יש עותקים כמעט אני חושב מכל שפה בעולם, מהשפות היותר משונות שבעולם, תרגומים של התנ"ך. שפות שבקושי כמה אלפי אנשים מדברים אותם, יש תרגום של התנ"ך. כן? אז זאת אומרת שהתנ"ך הוא ספר אוניברסלי, תורה שבכתב. לכן, אשר ישמעון את כל החוקים האלה, אין הכוונה להלכות של השולחן ערוך, אלא הכוונה לפי התורה, המצוות כפי שהן כתובות בתורה שבכתב. וזה כן נגיש לכל העולם כולו. כן.
אבל
האם
רואים שהיום בעולם זה יצר המון המון בעיות, חוץ מהיהדות, אף אחד לא מבין
במה
כתוב בתנ"ך.
אתה צודק. כלומר, זה עצם ההתפשטות של התנ"ך בעולם, זה יצר המון בעיות. כן. באמת, זה נכון. אבל למה? בגלל שזה לא נעשה מתוך הקרנה מציון, אלא מתוך הפיזור. זה בדיוק העניין. כן, בבקשה.
מה שאומר פה, שמרתם זו המשנה.
נכון.
לא
נכון. אני לא אמרתי ושמרתם שזה תורה שבכתב. אמרתי על המשך הפסוק, אשר ישמעון את כל החוקים האלה. לא, אני אסביר בדיוק העניין. אתם תשמרו ותעשו. איך אפשר לעשות? צריך בשביל זה ללמוד תורה שבעל פה. אבל מי שלא מתכוון לעשות, מה הוא צריך לעשות? צריך לשמוע. זהו, זה מספיק לו, תורה שבכתב. מובן? המסכן בזויה, נכון. מתוך כך, זה גרם לקלקול. כן. בסדר.
התשובה הכוונה שצריך להיות איזה מודל ש...
כן, אבל אני מסביר. יש הבדל בין המצווה כפי שמופיע בתורה שבכתב לבין כפי שמופיע בתורה שבעל פה. למשל, בתורה שבכתב כתוב, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. כן? כלומר, אם אדם מוציא את העין של חברו, אז בית הדין לוקח כפית ומוציא את העין של חברו. נכון? כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. הלכה לא כך. הלכה היא נותנים ממון. זה התורה שבעל פה. מה הגויים שומעים? הם שומעים את העין תחת עין, כפשוטו. או? זה מה שהם שומעים.
בחוקי חמורבי זה באמת גם תורה שבכתב בלי פירוש.
לא, בחוקי חמורבי גם כן שמה מובאת האפשרות התשלום דווקא. כאפשרות, לא כהכרח. כן. אבל לא משנה.
השאלה יותר חשובה זה, אז יש עניין שהם יישארו ברמה של תורה שבכתב?
לא. יש מסר בתורה שבכתב. מהו המסר של התורה שבכתב? תדעו לכם שאלימות לא תישאר ללא תגובה. יש הדדיות. הוצאת העין, יוציאו לך את העין. אתה צריך לדעת את זה. עכשיו, הלכה למעשה, כשזה יגיע לפני בית דין, יש לנו תורה שבעל פה, אומרת, נותנים ממון, פיצול וכו'. בסדר? אבל הם ישמעו. כלומר, אתם הושמרתם ועשיתם על פי המשנה, והם ישמעו על פי התורה שבכתב. כבוד הרב, שלום. כיצד ניתן להבין את התנגדות החכמים לתרגום השבעים, אם זוהי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים? זה בדיוק העניין. תרגום השבעים נעשה כדי להחליף את העברית. כן, תרגום השבעים זה היה, זה בא מתוך הנחת יסוד כזאת. היהודים הם אנשים טובים שזכו לספר חשוב מאוד לאנושות, ואיזה מזל שהם היו פה כדי לשמור אותו עד עכשיו. הגיע הזמן להציל את זה מן האבדון, מן הנשייה. אנחנו נתרגם את זה בשפה של התרבות הכללית, כלומר היוונית, וזה יתפוס מקום של כבוד בספרייה של אלכסנדריה, ליד כתביהם של אפלטון ואריסטו. ומכאן ואילך, אין צורך יותר בעם ישראל. כלומר, אין צורך בחיבור אל המציאות החיה ששייכת לספר הזה. הספר הזה הוא ערך קוסמופוליטי, ואין לו שום קשר אל היהודים. זאת הסיבה של ההתנגדות לתרגום השבעים, בגלל התיאוריה הבסיסית שעמדה ביסודו. לעומת זה, כאשר בני ישראל נכנסו לארץ, כתוב מפורש שצריך לכתוב, וזה כתוב בספר דברים, שצריך לכתוב את דברי התורה על אבנים, באר היטב. מה זה באר היטב? אומרים חז"ל, ב-70 לשון. לא רק ביוונית, גם באורדו צריך לכתוב. זאת אומרת, שיש 70 לשון ולא לשון אחת. כלומר, אתה רוצה להבין מילה אחת בעברית, צריך להבין אותה ב-70 תרגומים. אז אפשר להבין מה היא אומרת. משהו אחר לגמרי. כן, העברית לא ניתנת להעברה. אז היא מתפצלת ל-70. 70 לשון. תלמד איך אומרים את זה בסינית, איך אומרים את זה בצרפתית, איך אומרים את זה בסנגלית, בסוף, להתחבר. כן. שלום כבוד הרב, לפי הרמב"ן שאומר שעיקר קיום מצוות הוא בארץ, ושבחוץ לארץ הינם בבחינת ציונים. אגב, זה לא רק הוא אומר את זה, זה גם הספרי. כלומר, הספרי, בית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה. איך הוא מונה את מצוות יישוב ארץ ישראל כמצווה נפרדת נגד דעת הרמב״ם? הרי ישיבה בארץ לפי בתנאי לקיום ולא מצווה בפני עצמה, תודה. האמת היא שזו שאלה טובה, כן? כלומר, אם באמת ארץ ישראל זה עצם החיים, בלי ארץ ישראל אין מצוות, אז איך יכול להיות שכיבוש ארץ ישראל זה מצווה? זאת לפני המצוות. כלומר, העמדה של הרמב״ם בזה שלא מנע את כיבוש הארץ בתור מצווה היא הרבה יותר מובנת מאשר של הרמב״ן. אלא שהרמב״ן מבין שיש יהודים שאם זה לא יהיה כתוב הם לא יבינו. אז בדיעבד צריך להגיד להם שזה מצווה בשולחן ערוך. כן. איפה הספרי אומר את זה? הספרי אומר את זה בפרשת עקב, לא בפרשה הזאת, אומר את זה על על פרשה השנייה של קריאת שמע. כן? לא. אתה בלבלת אותי עכשיו. זה אומר את זה, ושמתם בדברי אלה על לבבכם, על הפסוק הזה. בסדר? על ושמתם בדברי אלה. איך הוא לומד את זה? כאשר נגיע, בעזרת השם יתברך, לפרק י' א', זה קרוב. נוכל לענות על השאלה שלך. טוב. ובכן, עכשיו יש פה עוד נקודה חשובה. ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם. לכאורה זה שני תחומים שונים. לשמור ולעשות זה עשייה. חוכמה ובינה זה שכל. כן? יש פה איזה דילוג כזה. ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם. אומר הרב קוק, באורות הקודש חלק ג', שכוונת הכתוב הזה היא לומר שלא תיתכן חוכמה בלי מוסר או בלי מעשה. כלומר, אם לא יצאת ידי חובתך המעשית, אל תדבר על חוכמה ובינה. בטוח שמשהו משובש אצלך בשכל. מעניין. כן? ושאלים אדם, יודע, כועס, או אדם בעל גאווה, או אדם בעל תאווה, או בעל עצלות, או עצבות, כן? המידות הרעות האלה, או עובר עבירות. אז לא ייתכן שדעתו תהיה צלולה עד כדי כוונה, עד כדי שיכוון באמת לאמת. לכן, ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם. זה בפרק הנקרא אחדות המוסר והחוכמה בחלק ג' של אורות הקודש. כן. צריך להיות חכם וטוב, נכון. גם אריסטו אמר צריך להיות חכם וטוב. אבל יש הבדל. אצל אריסטו אפשר שאדם לא יהיה לגמרי טוב ובכל זאת יהיה לגמרי חכם. זה אפשרי. כן. אבל לפי התורה זה בלתי אפשרי. אם הוא לא לגמרי טוב, הוא לא יכול להיות לגמרי חכם. והראיה, אריסטו עצמו, שהיה אדם מאוד חכם, ואף על פי כן לא הצליח בחוכמה להגיע אל האמת. בלעם. מה? בלעם. הנה בלעם, כן? כיוון שהוא מקולקל במעשה, אז ממילא גם יש דברים שהוא לא משיג. דעת באמתו לא ידע. דעת עליון ידע.
מה רבי שמעון בר יוחאי, למשל שדברים שאמרת, לא
לזוג, לא לכואב, לא... מה זה שיש דברים שאמרתי?
על המשפט של הרב קוק.
אמרתי שאם האדם מקולקל, אז הוא לא יכול להשיג את החוכמה. האם יש אדם שהוא לגמרי מושלם בכל? לא בדקתי, מן הסתם, יכול להיות, אפשר למצוא. זה לא פשוט. כן? כי הרמב״ם אומר שיש לפחות דבר, מידה אחת שקשה לנו לתקן באופן מוחלט בזמן הזה, זה השמחה. קשה להיות לגמרי שמח בזמן הזה, אומר רמב״ם, כי כל זמן ששולטים בנו טיפשים, איך אפשר להיות שמח? ולכן הוא אומר שזאת הסיבה שבגללה, שבזמן הגלות אין נבואה, כי אין נבואה בלי שמחה. ולכן זמן הגלות, שאז הגויים הטיפשים שולטים עלינו, אז אין שמחה, אבל אומר הרמב״ם, אבל לא הרמב״ם, אני אומר, לפי זה יוצא שמאז שחזרנו לעצמאותנו המדינית, העיכוב הזה ירד. ברוך השם. מה? עכשיו, לא, כלומר, יותר מזה, אבל העיכוב בשמחה בטל. עד עכשיו היינו נשלטים על ידי הגויים, שטיפשותם העיקה עלינו, ברוך השם, השתחררנו מהם, אז עכשיו יש שמחה. כן, חובה לשמוח, ודאי. יש זה, יש עם העצמאות. כן. מה היסוד של המחלוקת בין אריסטו לחזל? מסביר הרב קוק, באורות הקודש, חלק ג' שהבסיס הוא משום שהקשר בין המוסר לבין החוכמה הוא לא קשר מהותי לפי אריסטו. זאת אומרת, זה רק הכנה. זה כמו שלמשל, אם אדם, אני יודע, רעב, קשה לו להתרכז. אבל הוא יכול להתאמץ, הוא יצליח להתרכז. זאת אומרת שהחיסרון, החיסרון הוא רק חיסרון הכנתי, אבל לא חיסרון מהותי. כמו כן, אם אדם יש לו מידות רעות, קשה לו להשיג את החוכמה. אבל אם הוא יתאמץ, ישיג. כי אין קשר מהותי בין התוכן של החוכמה לבין המידות. מתקר דוגמה פשוטה, תחום המתמטיקה. אני רוצה לפתור נוסחה במתמטיקה, אני רוצה לפתור משוואה. זה ברור שיהיה לי הרבה יותר קל לפתור את זה, אם יהיה לי, למשל, ענווה. יש לי ענווה, אני יכול להקשיב למורה, להבין שלא הבנתי, ואז בסוף אני אגיע להבנה. אבל נגיד שאני בעל גאווה, אבל אני מתאמץ בכל זאת לפתור, בסוף אני אפתור. כלומר, חסרון הענווה איננו עיכוב מהותי. זה הסיבה של אריסטו. מה שאין כן הנפש הישראלית, שהיא נפש אחדותית. אחדותית, לשון אחד. אחדות, אחדותי, אחדותית. זאת אומרת, הנפש שלנו תובעת אחדות בהכרה, ולכן המוסריות והחוכמה הם מאותו מין. עד כאן מובן? כן. האם זה אחרת בנפש הגויים? לא, זה השקפה גויית, אבל זה לא שזה אחרת אצל הגויים. גם אצל הגויים זה כך. כן. בואו נחזור אם כן לפסוק, אחרי שאם כן ראינו את ארבעת השאלות העולות מפסוק ו', אנחנו יכולים עכשיו להתקדם לפסוק ז'. כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו כשם אלוהינו בכל קוראינו אליו, ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. אם כן, פסוק ז' דיבר על התפילה, פסוק ח' דיבר על התורה. שני אופני קרבת אלוהים. אני רואה אצלך תמיהה. לא, עכשיו מובן, כן? יש קרבת אלוהים דרך התפילה, בכל קוראינו אליו. יש קרבת אלוהים דרך התורה.
אבל קודם כל אלוהים קרובים אליו, ואחר כך אנחנו,
מהשם
מורים
קרובים.
ברשת
הפנייה
שלו קודם אליו.
כן, ברור, זה מתחיל מזה שהשם פונה אלינו, כן, ברור. כן. אז שימו לב אגב לביטוי, לשון רבים, אלוהים קרובים אליו. זה לשון חיבה, אני חושב. כן. כן, כלומר, זה מראה על, 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 על קרבה. זה כמו שלמשל, אדונים, בעלים. כן? בעלים זה לשון רבים. אדונים, לשון רבים. כן? אבל זה מראה על עוצמת הקשר. זה שזה, כלומר, הוא בעל מכל צד, אדון מכל צד. אז הוא קרוב מכל צד. לכן נקרא קרובים. אלוהים קרובים. כאשר אלוהינו בכל קוראינו אליו, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ושפטים צדיקים בכל התורה הזאת אשר אני נותן לפניכם היום. כן. אתה שואל האם הביטוי גוי הוא מצד הלאומיות? כן, הרי נשאלתי בתחילת השיעור מה ההבדל בין עם לבין גוי. ועניתי אז שעם זאת קבוצה אנושית מחוברת זו לזו, אורגנית, זה מלשון עם, יש עם אחד עם השני, וגוי זה ישות פוליטית, אחדותית, מלשון גבייה. גבייה זה גוף חי. גוף חי, לא כמו בעברית מודרנית, שגבייה זה דווקא גוף מת. בעברית קדומה, גבייה זה ציין את הגוף החי, דווקא. צריך קודם כל להגיע לקשר עם הקדוש ברוך הוא לפני שהוא מבין תורה. למה? כי הוא מזכיר את התפילה לפני התורה. זה לא לגמרי מדויק. כי איך אני יכול לדעת איך להתפלל? כאן משה מדבר על העובדה המציאותית של השארת שכינה בישראל. כששכינה שורה בישראל, אז מיד התפילה מתחילה. כששכינה לא שורה בישראל, אז צריך תורה לפני תפילה. אבל זה נכון שהתורה מקבלת את החייאתה מן התפילה, כפי שכתב רבי נחמן מברסלב בתורה ח' של ליקוטי מוהר"ן. כן, בבקשה. וגם בתורה ט', שעוד לא למד. כן.
אמרנו שאדם רעב
נכון, אבל אם הוא יתאמץ, יצליח.
כן, אבל למה התורה תמיד נקצר? אתה בא בתמידה שאתה
מתקלח, תוכל אחרי, ואומרים
שהכל
כאילו... אתה אומר לכאורה, למה התורה נקנית מתוך צער? כן, הרי לכאורה אמרנו הפוך, שאם יש תנאים טובים אתה יכול ללמוד, ואם תנאים קשים אתה לא יכול ללמוד. פשוט מאוד, לפעמים התנאים במקום הלימוד. כתוב, אישנה, דירנה, כלים נעים, מרחיבים דעתו של אדם. צריך קודם כל שתהיה דעת. אם אין דעת, מה תרחיב? לפעמים הרוחב, במקום להרחיב את הדעת, מזנה. אישה זונה ושמה רחב. הרוחב מזנה. זה הסיבה. לכן בוחנים את האדם על ידי המוכנות שלו למסירות נפש. אתה מוכן לוותר על הנאות העולם הזה? אתה מוכן לחיות שזה יהיה קשה? אם אתה מוכן, אז גם מותר שזה יהיה קל. לכן הוא כל המבטל, כל המקיים תורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. וכל המבטלה מעושר, סופו לבטלה מעוני. מובן? טוב. אתה יודע כמה. טוב. יש שאלה, הרבה פעמים אנשים שואלים, תגיד, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי ככה? למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לי? מה התשובה? לא ביקשת ממנו. פשוט מאוד. תבקש, תראה שזה שהוא ייתן. שלום, אם אסור ללמד תורה שבעל פה לגוי, איך הוא יכול להתגייר תודה? הוא צריך להתגייר בגלל שהוא מוקרן מעם ישראל. הוא אומר, וואו, מה שמשודר פה מן האומה הזאת, מוצא חן בעיניי. ואז, כשהוא בא להתגייר, מודיעין לו קצת מצוות. אין ככה תראו, עוד לפני הגיור, לפני שהוא נכנס למקווה, מודיעין לו קצת מצוות קלות, קצת מצוות חמורות. אחר כך, כשהוא כבר גמר את הגיור, אז מלמדים אותו תורה. אגב, אותה שאלה אני שואל על סתם יהודים. איך יהודים באים ולומדים תורה, והייתי אומר אפילו יותר מזה, חוזרים בתשובה. הייתי הרבה פעמים יהודים חוזרים בתשובה. איפה ראיתי יהודים חוזרים בתשובה? ראיתי. יש לי מקומות שבהם אני רואה אותם. והרבה פעמים אני שואל את עצמי, איך יכול להיות שאדם החליט לקבל מצוות בלי שהוא בדק את היהדות? ואת זה אני רואה כל יום. אנשים מקבלים על עצמם את משמעתה של היהדות, את המצוות, בלי שהם למדו את הכל. את הכל. לכאורה, ולכאורה, יכולת להגיד, רגע, רגע, לפני שאתה אוכל את הלוקש, תבדוק, אולי זה לא נכון. כן? אבל כנראה שהחיים של האדם לא בנויים בצורה הזאת. שהאדם מתחבר אל מה שהוא לא יודע קודם כל. וזה דבר מובן מאליו. כי כשאני בא להיפגש עם תוכן שעד עכשיו לא היה אצלי, אז הוא עדיין לא אצלי. אז איך אני יכול לדעת אותו לפני שאני הפנמתי אותו? לכן, האמונה היא לא נבנית מתוך ידיעה, יש איזה מין אמון בסיסי. זה נשמע לי אמין, אבל אני עוד לא יודע מה זה. זה כמו שלוקחים ילד לבית הספר. אבל הילד הוא לא רוצה ללכת לבית ספר. מה עושים ההורים? מכריחים אותו להיות בבית הספר. מה זאת אומרת? למה אתה מכריח? תן לו לבדוק אם זה טוב. ואחרי זה, מי שיכנס. אבל הוא לא יכול לדעת אם זה טוב, כי הוא עוד לא היה. תבין, זה פה הביצה והתרנגולת. כן.
אני אולי תפסות
בדיוק הסיבה שגורמת לאנשים לא להתחתן, אתה צודק. כלומר, נגיד ככה, אם היינו מציבים כתנאי לנישואין, שאדם קודם כל יברר לעצמו שהוא בטוח שזה יצליח. אף אחד לא היה מתחתן, כי איך אתה יכול לדעת שזה יצליח? הוא בחור טוב, היא בחורה טובה, שניהם בסדר גמור. כל הנתונים. ומי אמר שזה ילך? אולי לא ילך.
יש כאלה שבטוחים.
יש כאלה שבטוחים. ואף על פי כן, איך הם יכולים לדעת? משל, אתן לך דוגמה. אברהם ושרה. זה ממש שתי נשמות. מה זה מתאימות? הוא קורא לה אחותי. סימן שזה שני חלקים של אותה נשמה. יש להם כל הבעיות שבעולם. יש עקרות. ובסוף הוא מכניס שפחתו אליו הביתה. ובשאלות המרכזיות ביותר של החיים הם לא מסכימים. ובסוף היא מתה בגיל צעיר, יחסי. בקיצור, כל הצרות שבעולם. טוב. בוקר טוב הרב. איך מתקנים את המידות? האם לא בזכות חוכמת התורה שיורדת לעומק כל דבר? וכך עוזרת לי להבין מהו שורש היצרים שלי? ואם כן, איך מתחילים? בלי חוכמה אין מוסר, ובלי מוסר אין חוכמה. תודה. איך מתחילים? דרך עץ קדמה לתורה, לא? הגוי מספר על גדולת העם, כיוון שלא מבין כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו. אבל הבנה זו של הגוי על הקשר של העם לאלוהיו דווקא מופיע במספר מקומות מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אשר נשבע להם. אמת? אתה שואל, מצד אחד משה רבנו אומר שהגויים לא מבינים איך יש אלוהים קרובים. מצד שני אנחנו רואים בכמה מקומות שדווקא הגויים, מובא בתנך, מבינים שיש קשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. נכון? תשובה. הם מבינים שיש קשר כללי בהיסטוריה. למשל ההצלחה להיכנס לארץ ישראל, זה מה שהפסוק שהבאת. אבל שאותו אלוה הוא גם המקור של המצוות, זה קשה להם לתפוס. אגב, אנחנו רואים כראיה, כאשר העולם הגוי החליט לקבל את התורה ולהאמין בתנך, החליט לא לקבל את המצוות. הוא חשב שזה אפשרי, העולם הגוי, שאפשר לנתק בין התורה למצוות. אמרו, תורה אנחנו מקבלים, מצוות לא רוצים. עובדה. אגב, המהר"ל מביא מזה ראיה לאי התאמת התורה אליהם. שהרי אפילו כאשר קיבלוה, לא באו עד גבולה לקיימה. כן. מה? מה? הנצרות קיבלה את התורה, אבל לא מקיימת אותה. כן, מה אתה אומר? מה גורם לאדם להתחבר למשהו? אני אקח את האמת, אני לא מבין. אני לא יודע. הייתה תקופה שהייתי שואל אנשים שחוזרים בתשובה, כשהייתי עדיין צעיר ונאיבי, הייתי שואל, תגיד, למה החלטת לחזור בתשובה? והתשובות שקיבלתי נראו לי כל כך מגוחכות, שהחלטתי להפסיק לשאול את זה. משום שאנשים לא יודעים להסביר, באמת לא יודעים להסביר למה הם החליטו לחזור בתשובה. ולפעמים כשבן אדם ידע בדיוק להסביר לי, התאפקתי לו לצחוק. לכן אני הגעתי למסקנה שזה לא רציונלי. אולי אין לי מספיק נתונים, לא בדקתי מיליוני אנשים, בדקתי רק קבוצה קטנה. אבל בכל זאת. טוב, מה? מה? מה ההסבר שלי למה אנשים חוזרים תשובה? אין לי שום הסבר. אין לי שום הסבר מספק.
נשמה, לא יותר
פחות להגיד? כן, אבל כשאתה אומר הנשמה, זה יפה, אבל זה מילה לא מובנת. כלומר, אתה מסביר לי תופעה לא מובנת, במילה לא מובנת, אז זה לא עוזר לי הרבה. כן?
זה שפותר את הבעיות.
מילה לא... זה ג'וקר קוראים לזה. כן. אני מבין, אני מבין, אבל בחוויה האישית של האדם, הוא לא יכול להסביר לך. זה אני מבין, אבל זה לא מסביר, איך הוא מסביר לעצמו. למשל, אם אדם רגיל שאל את עצמו, מדוע הלכת לקריירה פלונית? זה הוא יכול לתת הסבר ברור. ראיתי שיש לי כישרון לזה, שאני נמשך לזה, והיה אולי, אמא שלי מאוד רצתה, ואני יודע, אדם יכול לתת הסברים הגיוניים לנגיד העדפה מקצועית. זה כן, מצד. או אפילו העדפה בטעם וריח. דבר כן. יכול להסביר. תשובה, אני לא ראיתי שנותים הסבר מספק. טוב. יהודי ציוני שואל. עד הקמת המדינה נשלטנו על ידי טיפשותם של הגויים לדברי הרב. לא, לא דברי הרמב״ם. ומה שהציבור המכנה עצמו דתי לאומי עושה ככלל, זה לזלזל בהנהגה המתהווה בריבונותנו. זו כפיות טובה במסווה של אהבה ואופטימיות. נו, זאת אומרת, מאחר ואנחנו בגאולה, אז אנחנו מוכרחים לומר שכל מי שמנהיג אותנו הוא נפלא. זה מה שאתה אומר, נכון? זה מה שהוא אומר, לא? השואל. טוב, אם זה משכנע אותו, בבקשה. קוראים לזה בעברית יסמניות. כן, אבל זה פשוט, זה... ראיתי ספרות היסטורית, ספרי היסטוריה שנכתבו בשנים הראשונות של המדינה. מפאיניקים תמימים ותיאורים. אבל זה ברור. איפה הטוב ואיפה הרע? הטוב נמצא במפלגה ובהסתדרות. הרע נמצא באצל, בלחי, ברוויזיוניסטים. שלא לדבר על הערבים, שהם בכלל עמים ברברים נתונים לפשיזם. הם ריאקציונרים. הכל ברור. כן? זה לפחות נתן עוצמה להילחם. זה כן, זה אני מקבל. אבל העולם קצת יותר מורכב מזה, לא יודע, נראה לי. טוב. טוב, פסוק פת. אולי עדיין משהו על פסוק חת. ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים? מה פירוש צדיקים? משפטים צדיקים. מה? צודקים. צדיק הכוונה צודק. שזה משפטים צודקים. יש למשל ביטוי בספר תהילים שמסביר את זה. משפטי השם אמת, צדקו. אז מה פירוש יחדיו? הרבה פעמים אדם לומד משפט של התורה, הלכה, שנראית לו נוגדת את ההרגשה הטבעית, הבריאה שלו, את המוסר שלו, את החוכמה שלו. ואומרים לך שזה צודק. זה לא צודק, מה פתאום? לא צודק, אני מרגיש עם זה רע. אומר לך, הכתוב, משפטי השם אמת צדקו. אבל מתי הם צדקו? דווקא יחדיו. כי יכול להיות שאם אתה רואה משפט אחד של התורה שנראה לך לא צודק, זה בגלל שלא כללת אותו במכלול של הנהגות התורה. אז באופן מבודד הוא לא צודק. בתוך הכללות הוא צודק. זה מסביר אגב מדוע בימינו אי אפשר לחוש בצורה מלאה וברורה את הצדק של משפטי התורה. כי אנחנו מנועים מלקיים חלקים גדולים של מצוות התורה. לו יכולנו לקיים את כל מצוות התורה כולה, אז ממילא גם פרט זה או אחר שנראה לא צודק היה פתאום מופיע בכליל הדרו. משל למה הדבר דומה? לתמונה אימפרסיוניסטית של האסכולה הפוינטיסטית. מכירים? כן. יש איזה תמונות שעשויות מהרבה הרבה קטנים קטנים של צבע. עוד קטם של צבע, עוד קטם של צבע. כשאתה מסתכל מקרוב, אתה רואה קטנים. אתה מסתכל מרחוב, אתה רואה תמונה. פתאום יש לזה משמעות. כן. כלומר, אתה אומר שישנן הלכות, זה בדיוק מה שאמרנו, ישנן הלכות שאם אתה לוקח אותן באופן מבודד, גורמות לסבל רב, והיא לא ייתכן אם כן להשלים איתן. כך אתה אומר. כן. כן, אבל אם אתה מבין מתוך מה כל זה, ובמה זה משתלב, פתאום זה אמר הזה הופך להיות מתוק. ניתן לך דוגמה. ניתן לך דוגמה. ממזר, לא יכול להתחתן. לפחות נגיד לא באופן נורמטיבי. סובל נורא הממזר, נכון? זה פייר? אז למה יש דבר כזה? מה התשובה? הוא הרי לא אשם. הוא לא אשם מזה שאמא שלו חטאה, ולפעמים גם לא חטאה ממש, לפעמים זה באונס. מה? אתה אומר תיקון מגלגול קודם. זה, אתה פה מכניס גורם מאוד לא פשוט. אני אומר לא פשוט הרבה יותר. מה? לא, כדי למעט בגילוי עריות. כלומר, אם בני אדם, כשהם נכשלים בגילוי עריות, יודעים איזה סבל הם גורמים לזרעם, אז זה ימנע. אז לכן שווה לנו שפלוני יסבול, על מנת לתקן את העולם בכלל. מובן? אז זאת אומרת שאותו סבל נקודתי, מצד עצמו בלתי נסבל, קשה מאוד. אבל יש לו היגיון, יש לו סיבה. ואז הוא כדאי, כדאי לעשות את הסבל הזה. אותו דבר, למשל, אדם נגיד פשע, גנב מהקופה הציבורית, עכשיו הוא יושב בכלא. אתה יכול לשאול, רגע, רגע, מה יהיה פה? את הכסף הוא לא יחזיר על ידי זה. סתם הוא יסבול, משפחתו תסבול, זה יעלה כסף לקופת המדינה. בשביל מה? תשחרר אותו, הרי הוא לא יגנוב יותר. אז למה בכל זאת שמים אותו בכלא? מה? הרתיע. זאת אומרת, אם בני אדם יראו שכשגונבים הקופה הציבורית יושבים בכלא, אז זה יגרום לאחרים לא לגנוב. אז הסבל הזה כדאי.
אבל יש הבדל מאוד גדול, אדם עושה מעשה ועליו משפט, ואין כל דוגמה
נושא שמוצר.
אותה אישה שפעלה מידע כבר 20 שנה,
נו, מה
הבעיה?
זה בדיוק מה שאני אומר. זה סבל נורא שהוא שווה מצד הערך שזה מגן עליו. אותה אישה אחת, אגונה, שבעלה נעלם כבר 20 שנה, סבלה מחזק את ההכרה בקדושת הנישואין. לא? למה? אני מוכר את זה מצויה. אני אומר לך, לא. מה? אני לפחות, אותי זה משכנע. לפחות זה כבר אחד, מצאנו. הנה, יש עוד אחד. זאת אומרת, הנה, יש כמה. זה, בלי הצבעות. לא, אני אומר, זה דבר פשוט. אותה אישה, הסובלת, היא יכולה אפילו לשמוח. היא יכולה לשמוח בזה שעל ידה מתוודע כמה הנישואין זה דבר קדוש. שלא מתירים אותו סתם. מעלה, עצומה, תפקיד אדיר. מה?
מה שבטוח זה שהיא לא מקופחת, לא יפה אותו שנייה, כן, קשה לה, כואב לה, אבל היא בטוח לא מקופחת.
אתה דואג לה.
לא, אני אומר את זה לקהל האחורה.
לא, הוא מדבר מצד ההלכה, הוא לא מדבר מצד ההנהגה האלוהית. מה שאתה אומר כאן זה ההנהגה האלוהית, אבל זאת לא השאלה שהוא שואל. הוא לא שואל האם הקדוש ברוך הוא יפצה אותה. זה לא מה שמטריד אותו. כי מן הסתם הקדוש ברוך הוא מפצה על כל סבל. זה לא הנקודה. השאלה היא למה אנחנו בכלל מחתחילה גורמים את הסבל הזה. זו השאלה. כבוד הרב שלום, האם במצוות שאומרים עליהן כן שקולות כנגד התורה כולה ניתן לראות את צדקתה הכללית של התורה? אולי. אבל שאם הייתה רק מצווה אחת שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה, אולי כן, אבל כיוון שיש בערך 5-6 כאלה, יש בערך 5-6 מצוות כאלה שהן שקולות כנגד כל התורה כולה. אז זה כבר לא זה. מסקנת הרב שחזרה בתשובה אינה רציונלית. אינני סובר שהרב חשוד במיסיונריות חס ושלום, אך זה דומה מאוד לנצרות, שיש אנשים שזוכים בחן, גרס ולעז, וכאלה שלא. אם כן, מה ההבדל? תודה.
מה לא
קיבלת
השאלה כזאת?
נכון, לא, הוא שואל ככה, יש במושג בנצרות של חנינה, שיש מי שזוכה לחיי העולם הבא בגלל שאלוהים חנן אותו מחטא אדם הראשון, ויש מי שלא.
יש לו כסף.
מה? יש לו כסף. לא, בסדר, בלי כנס עכשיו לירידות, אבל סדר, התיאולוגיה הנוצרית מניחה שזה איזה מין קפריזה אלוהית. כן? ואילו, אז כאן יכולה גם כן, כשאני אומר שחזרה בתשובה היא דבר לא רציונלי, אז יכולה יש פה גם כן ממד של קפריזה, נכון? איפה הבחירה, איפה ההכרה, איפה השכל וכו'. עד כאן שאלתו. אני חושב שהשאלה דווקא יפה מאוד, נכון? כן או לא? אי יוסף חיים, אתה מסכים או לא? לא, כי אמרת מזמן לא קיבלתי שאלה כזאת, כי אתה מתכוון?
היה קצת מוקסניות, בא למעט, היה בקם בחצי.
יש בו כמה... לא, אבל אני אומר שלעצמה, השאלה היא טובה, בכלל שאלה טובה. כן. אז כאן זה קשור לשאלה הרבה יותר רחבה, שהרב דן בה באיגרת ריש פה גימל. מי שמעוין, ריש פה גימל, הנושא של הבחירה הכמוסה במעמקי ההוויה. אני אגיד על זה 2-3 מילים, כי אי אפשר להרחיב כעת, זה דורש שיעור שלם. אבל שתי נקודות בערך. יש, בתיאולוגיה של הגויים, מדברים על שתי אפשרויות. או שאתה מקבל בזכות, או שאתה מקבל בחסד, בחנינה. בסדר? למשל, לגבי נוח, כתוב, ונוח מצא חן בעיני השם, למרות שכתוב בהמשך, נוח איש צדיק. אם מצא חן, משמע שזה בחנינה, לא בזכות. אם כתוב אחר כך, איש צדיק, סימן שהוא ניצל מן המבול, בזכות, כי הוא היה צדיק. מזה מוכיחים אויבינו, מהפסוק הזה, שהצדקות של האדם לא מועילה. העיקר החנינה האלוהית. כי אף על פי שהיה צדיק, הוא היה צריך למצוא חן. או עד כאן קושייתם. תשובה. פרק ז', פסוק א' בספר בראשית, אומר, ויאמר השם אל נוח, בוא אתה וכל ביתך אל הטובה, אל הטבע, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אז משמע שהצלתו זה מפני שהוא צדיק. אז מה היא מצא חן? מצא חן משמע שהוא לא צדיק. אלא, אם מבינים, אותך ראיתי צדיק לפניי. כלומר, אני רואה מה שאחרים לא רואים. אתה צדיק, אבל לא רואים את זה. כלומר, אתה צדיק לפניי. צדיק, המתהלך אחרי האלוהים, כולם רואים. אבל זה לא מספיק. אבל יש דרגה אחרת, צדיק לפניי, שתתגלה רק באברהם אבינו. שהרי כתוב, יתהלך לפניי, ויתנים. אם כן, אתה ניצל עכשיו, בגלל שבמעמקי הזהות שלך כבר נמצא אברהם. זאת אומרת, יש זכות לא של המעשים, אלא יש זכות של הזהות. כלומר, יש פה לפי זה לא שתי אפשרויות, או זכות המעשים או חנינה, כמו שהגויים אומרים, אלא יש מרכיב שהוא באמצע בין שניהם. הזכות של הזהות. יש לי את הזכות של היותי מה שאני. וזה באופן פנימי בחירי, ולא באופן גלוי. זה ההערה הראשונה שרציתי לומר על הנקודה הזאת. כלומר, זה לא קפריזה, כמו אצל הנצרות שאומרת שזה חנינה, אלא יש זכות, רק שהזכות הזאת איננה גלויה. סגולה. אז קוראים לזה סגולה. אז אני מבין שהסגולה היא זכות. משל, למה הדבר דומה? לקוף ואדם שהביאו אותם מחדר מיון. עכשיו, אפשר להציל, יש לנו מכשירי החייאה, רק לאחד. את מי נציל? אנחנו נציל את האדם הרשע או את הקוף הצדיק? את האדם הרשע, כי הוא אדם. למרות שיכול להיות שהקוף הזה הציל יהודים בשואה, ויכול להיות שהאדם הזה הוא אדם רע, שהיינו דנים אותו למיטה אם הוא היה בבית דין. ואף על פי כן, אנחנו מצילים את האדם מצד זכות הזהות שלו. אז לכן אפשר להגיד גם שחזרה בתשובה, היא נובעת ממעמקי הסגולה, לא בקפריזה. וזה שונה ודאי מהנצרות. כאן אני רוצה להוסיף נקודה שנייה, שכאן צריך, שמתברר גם באיגרת רשפ"ג ג' וגם בשיעורים, אני דיברתי על זה קצת, שהאדם בוחר מה להיות. אבל הבחירה הזאת היא קדומה. היא עתיקה, היא נמצאת עוד לפני רדת נשמתו לעולם הזה. אני יוצא לפי זה, שהחזרה בתשובה, אף על פי שזה לא רציונלי במובן ההכרתי, זה רציונלי במובן הרצוני. אם אתה מכיר את כל ההיסטוריה הנשמתית של אותו אדם, אז אתה מבין למה הוא בחר להיות מה שהוא עכשיו. וזה מה שהרב אומר באורות התשובה, שבתשובה הפתאומית צריך לחפש את שורשה בעמקי תעלומה. כלומר, יש איזה, יש שורש, אבל הוא לא תמיד גלוי לך עכשיו. וזה גם שונה, אם כן, מהנצרות, שואל יקר. אני חושב דווקא שהשאלה שלו הייתה בהחלט במקום. כן, בבקשה. אבל אמרתי שאני מקצר בזה, כי זה דורש לימוד יותר רחב. כן. אגב, סליחה, לגבי איגרת רשפ"ג ג', שמבאר את הדברים האלה הרבה יותר בהרחבה ממה שעשיתי עכשיו, היא נשלחה אל דוקטור משה זיידל, בזמנו. אז אני הכרתי יהודי שהכיר את דוקטור זיידל. הוא אמר לו, אולי תסביר לנו את האיגרת הזאת, הרי נשלחה אליך. ענה דוקטור זיידל, תאמינו לי, גם אני לא הבנתי. טוב, מה אתה אומר? אני אמרתי, אפילו שהיינו דנים אותו למיטה אם היה בית דין. כל זמן שאדם לא נידון למיטה, הוא לא חייב מיטה. אם היה מדובר שאחרי גזר דין, בדרך אל בית הסקילה, הייתה תאונת דרכים והוא והקוף מגיעים לחדר מיון, יכול שאז היינו מצילים את הקוף. אבל לפני שנידון, אז לא. לא יהיה את מי לדון, כן. רבי משה זיידל היה יהודי יקר. בזמנו של הרב קוק היו שני בחורי ישיבה בישיבת טלז. בישיבת טלז, אחד קראו לו משה זיידל, והשני קראו לו בנימין מנשה לוין. היו שני בחורים חכמים ששאלו את עצמם שאלות באמונה. ובאותם הימים לא היו מוסדות שבהם אפשר ללמוד אמונה, אז הם היו פונים לרב קוק. הרב קוק היה מכון מאיר של אותם הימים. ובזכות הדברים האלה, יש לנו התכתבויות ארוכות מאוד של הרב קוק, גם עם זיידל וגם עם הרב בנימין משה לוין, והרבה הרבה מאוד יסודות התבררו דרך השאלות האלה. לכן אני תמיד אומר, מי שרוצה ללמוד תורת הרב קוק, הספר הראשון שאני ממליץ על לימודו זה ספר אגרות ראייה. גם בגלל שהשפה היא יותר קלה מאשר במקומות אחרים, גם יש בזה שימוש תלמידי חכמים, וגם יש שם תכנים חשובים. כן, כי זה כמו שימוש תלמידי חכמים. כי אתה קורא את הרב קוק, אתה עוקב אחריו שבוע אחרי שבוע. אתה רואה מה הסוגיות המעשיות שהוא מתמודד איתן. זה הרי מה זה שימוש? יש ללמוד את תורתו של החכם. זה משהו אבסטרקטי. ויש איך שהוא מתמודד עם המציאות. איך הדברים עולים בעקבות המציאות, זה שימוש. בסדר? לכן יש באגרות ראייה מידה רבה של שימוש תלמידי חכמים. יש עוד משהו לגבי לימוד אגרות ראייה שאמר לי הרב צביטאו, שבשביל ללמוד אגרות ראייה לא צריך יצר הטוב, מספיק יצר הרע, כי זה נחמד. כן. אבל זה רק לתיקון החברה, זה נקרא פשיזם. חוץ מזה, אחוז מאוד משמעותי בחברה הישראלית והכלל עולמית בכלל לא שם על החוקים האלה, הוא בכלל לא מבין ולא מרגיש שהעריות זה לא טוב. נו באמת. קוראים לזה דמגוגיה, לא? טוב, אבל בכל זאת נתייחס. תיקון החברה זה לא פשיזם. הפשיזם אומר שרק החברה זה חשוב ולא הפרט. והיהדות עוסקת גם בכלל וגם בפרט. אלא שלפעמים יש שערך הפרט נדחה מפני הכלל, ולפעמים מעלת הפרט עולה על זה של הכלל. זה הכל. אז לפעמים ככה, לפעמים ככה, צריך לפעמים לבחור, לא? דבר נוסף, יש אחוז מאוד משמעותי בחברה שבכלל לא שם על החוקים האלה, ויכול לא חושב שהראיות זה בעיה. נכון? ולכן יש כל ההלכות האלה. זה חלק מהחינוך לחומרת הראיות. נכון? נכון. מה אתה אומר? אתה אומר דבר שהוא נכון, שלפעמים כשעבירה הפכה להיות כהתר, אז גם אנחנו מבטרים על המלחמה בה. למשל, כתוב, מי שרבו שופכי דמים, אז הפסיקו לדון שופכי דמים. מי שרבו הנואפים, בטלה השקיית הסוטה. מי ש... וכו'. כלומר, יש כמה דברים, ברגע שבטל זה, בטל זה. יש גם דברים כאלה. טוב, איפה אנחנו? אם כן, סיימנו את פסוק ח'. בסדר, גם טוב. שלום.